במדבר. והתנ"ך בעמוד 283, לא?
כן.
כן, כן. בפסוק 9 של פרק ל"ה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר את בני ישראל ואמרת אליהם, כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלץ תהיינה לכם, מנה שמה רוצח, מכה נפש בשגגה. 283. והקריתם. והקריתם הכוונה, אתם תיעדו, ליעד. והקריתם לכם ערים, ערי מקלט. מה הקשר? אתם אומרים פה איזה קשר בין אתם עוברים את הירדן ואז תעשו ערי מקלט. למה צריך לעבור את הירדן בשביל ערי מקלט? כי הטיפול הראשון של המדינה זה ברצח. כלומר, התפקיד הראשון לפני כל התפקידים האחרים זה הביטחון. התפקיד השני זה הכלכלה. תפקיד שלישי, חיי הרוח. אבל הדבר הראשון שמבקשים במדינה זה ביטחון, הדבר השני כלכלה. למה? כי בשביל זה היחיד מוותר, מה שנקרא באמנה החברתית, על הזכות לעצמאותו המוחלטת. כן? בחברה ללא מדינה, כל אדם מגן על עצמו. לא, אני אגיד לך למה. בגלל שמה זה בעצם, מה קורה בחברה שאין בה משטרה או שאין בה מדינה? חברה ללא משטרה.
כל אחד לוקח את החוק
לידיו. איך אדם מגן על עצמו?
כל אחד לוקח את החוק לידיו.
כן, ואיך הוא מגן על עצמו בדיוק? למשל, יש לו זכות, יש לו זכות של גאולת אדם. זאת אומרת, מי שהורג לו קרוב, הוא הולך והורג את הרוצח. הזכות הזאת היא זכות טבעית של הגנה עצמית. זאת אומרת שכל אדם הוא מדינה בפני עצמה. כל אדם הוא מדינה. ברגע שיש מדינה, אתה רוצה, אני יכול למצוא משפט. ברגע שיש מדינה, הזכות הזאת, הטבעית, של היחיד להפעיל אלימות כדי להגן על עצמו, כדי לנקום, הזכות הזאת מופקעת ממנו והיא מועברת לשלטון. כלומר, הוא כבר לא רשאי לעשות דין בעצמו, אלא בית המשפט עושה את זה במקומו. למעט מקרה שבו בית המשפט לא מתערב, שזה הרציחה בשגגה. אם הרצח היה בשגגה, בית המשפט לא מתערב, ולכן הזכות הטבעית של הנקמה נשארת. ולכן זה הדבר הבולט. הרי המקלט, כשאתם עוברים את הירדן, זה הנקודה הזאת. אחרי
אתם רוצים לתת כך, שהרוצח לא נרצח, מכיוון
שהוא יודע
שמי שיפגע בו יהיה מוגן, ולכן זה מרתיע.
רגע, רגע, הרוצח לא יהיה מוגן.
לא הוא יהיה מוגן, מי שיפגע ברוצח יהיה מוגן.
מי שיפגע.
איך זה מרתיע?
יהיה מקלט לא מרתיע.
אז
איך
זה פותר את הבעיה?
יהיה מקלט היא הביטוי לכך שנשארה עדיין זכות להרוג. כלומר, עיר המקלט מניחה שמחוץ למקלט מותר לקרוב להרוג את הרוצח.
ואז זה ירתיע את הרוצח?
בדיוק. זה הנקודה, כן. זה הרוצח הזה. מה? רוצח בשגגה. רוצח בשגגה הוא אדם אשם. רוצח בשגגה הוא אשם. נכון, הוא אשם מזה שהוא לא נזהר מספיק. יש מה שנקרא רוצח באונס, או בטעות. בטעות, אז הוא לא נרצח. כלומר, גואל אדם לא יכול לעשות לו כלום. רוצח בשגגה זה הכוונה שאדם יתרשל ולא שם לב מספיק. ברור? כן. תאונת דרכים למשל.
מה שהגעתם על החוקים עד עכשיו, גמרנו ונפסלו, מהרגע זה ועלה כבעצם זה חוקים חדשים שאתם צריכים לקבל.
נכון, נו.
זה כאילו המהות של העניין.
אבל מה זה חוקים חדשים? חוקים שמטפלים בבעיית הרציחה. כי זהו תפקידה הראשוני של המדינה למנוע את זה.
שתי שאלות פה. מכל הבעיות הביטחון שאזרח ירגיש בטוח במדינה שלו, המקרה של רצח בשגגה, כן, זה דבר מאוד מאוד נדיר, ולרוב אוכלוסייה הוא לא נוגע בכלל. לכן זה מוזר למה השם מפעיל דווקא מסוגיה הזאת. זה א', ב', בכל זאת אדם התרשל וגרם להריגה של אדם אחר, אבל בכל זאת לאפשר לקרוב משפחה לרצוח אותו, זה נדמה לי זה קצת יותר מדי. למה לא להפקיד את התפקיד הזה, עונש, לבית משפט, כמו לרצח לכל דבר? לרצח בזמן...
שתי שאלות יפות שאלת. שאלה ראשונה, אני חוזר, שאלת, המקרה של רציחה בשגגה הוא נדיר, למה התורה מתחילה בזה?
לא לאונס, לא לגניבה, לא לשוד, אני לא יודע, דברים ששחיתים הרבה יותר.
כן. שאלתך השנייה היא, מדוע שקרוב משפחה ירוג את הרוצח ולא מערכת המשפט?
לא להרוג, אבל בכלל על אדם שהרג בשגגה, זה מוות, זה נדמה לי זה קצת יותר מוגזם. אבל
מוגזם.
ובית, למה לתת את זה לגואל דם במקום שבית משפט יקבע מה מידת הרשלנות שלו, ויש לזה איזשהו עונש על זה.
אם כן, אני חוזר על שאלתך הראשונה ועל שאלתך השנייה. המקרה של רצח בשגגה הוא נדיר, למה להתחיל בזה ולא בגזל ואונס ושוד? שאלתך השנייה היא בעצם כפולה. אתה שואל מדוע הרוצח בשוגג מקבל עונש כל כך חמור שאפשר לרוצחו, ב', העונש, איך שיהיה, מדוע שלא יהיה מוטל על מערכת המשפט. יופי, אז הסברתי אותך יפה. אז בוא נענה על שלושת שאלותיך, אחת אחת. לגבי השאלה מדוע מתחילים קודם כל ברצח, ב' מדוע ברצח בשגגה? בגלל שתפקידה הראשוני של המדינה הוא למנוע רציחה. זה התפקיד הראשון של המדינה. לכן, הדבר הראשון שיוזכר זה מניעת הרצח. ומדוע, ולא אונס ושוד וגזל. שאלה שנייה ששאלת בתוך השאלה הראשונה, מדוע בשגגה? הרי רציחה בשגגה היא נדירה. לא נכון, היא יותר מצויה מרציחה במזיד. רצח במזיד זה נדיר, לעומת רצח בשגגה.
אז אם כן, אז גם התורה לא מתחילה ברצח במזיד?
כי זה יותר נדיר. אנחנו מתחילים מן המצוי. עכשיו, לגבי שאלתך מדוע העונש הוא כל כך חמור, בעצם לא מוטל על מערכת המשפט. תשובה. הזכות להרוג את הגואל, את הרוצח בשגגה, זה לא זכות שמתחילה מן התורה. זה זכות שמתחילה בטבע. כלומר, גם בדין מדינה, הרוצח בשגגה נהרג על ידי הקרובים. החידוש של התורה זה שחלק מזה מופקע מגואל אדם על ידי עיר המקלט. כלומר, העונש שמטילה מערכת המשפט, ואכן יש עונש כזה, הוא לגלות לעיר מקלט. כלומר, בית המשפט קובע, פלוני רצח בשוגג, דינו לגלות לעיר מקלט. מובן? ודאי. זה דינו, הוא חייב לגלות לעיר מקלט. ואם הוא לא יעשה את זה, אנחנו מרשים לגואל אדם לבצע את זכותו הטבעית.
אבל זכותו, כאילו, לרצוח מי שהרג בשגגה זה דבר טבעי לכאורה,
כן.
אבל התורה אוסרת הרבה דברים שהם טבעיים לכאורה, למשל בעריות, אוסרת אותם באופן חד וחד משמעותי, ואין פה שום...
מדוע התורה פה לא עצרה? מסיבה פשוטה. בגלל שלרצוח בשגגה זה חמור מאוד. כלומר, יש לנו כלל, אדם מועד לעולם. לכן, אדם היה צריך לשים לב למה שהוא עושה. בדיוק כמו שאם אני דפקתי לך את האוטו, בלי לשים לב, אני אשלם, למרות שזה היה בשגגה. אז זה דבר, אם דפקתי לך קרוב, כן? גם אם זה היה בשוגג, אני צריך לשלם. והתשלום על רצח הוא הריגת הרוצח.
אדם שפיתה אשת חברו וגרם לזה שנולד ממזר,
נכון,
והרס את המשפחה שלמה,
נכון,
את החיים,
אז מה נשים אותו?
אז זה לא חמור כמו רצח?
זה חמור כמו זה, לכן הורגים אותו באמת.
זהו, אז
לכן הורגים אותו.
זה דבר יותר מצוי מרצח ברצח, נכון?
אבל זה לא התפקיד המקורי של המדינה. התפקיד המקורי של המדינה הוא קודם כל למנוע אלימות, במובן היותר קשה של המילה, רצח. זה התפקיד הראשון. כל מה שחוץ מן הרצח הוא פחות חמור. גם להרוס משפחה שלמה על ידי הולדת ממזר, זה פחות חמור מרציחה. אין לך דבר יותר חמור במערכת בן אדם לחברו מזה. טוב, גם אתה רואה בפרשת משפטים, מכה איש ומת, מות יומת. אחרי זה מדברים מי שמוציא את העני. אחרי זה מי שפוגע ברכוש. ויש הדרגה. כן. טוב. אז לכן, פה התורה מטפלת באלימות, בצורה חכמה מאוד, יש מה שנקרא ערי מקלט. למשל, אם היו היום נוהגים בערי מקלט, אז הערים האלה היו מתמלאות באנשים שעשו תאונות דרכים. זה היה אולי פותר את הבעיה. וקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהנה לכם, ונס שם הרוצח מכה נפש בשגגה. והיו לכם מערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. מזה למדנו הלכה שאחד מזיד ואחד שוגג מקדימים לערי מקלט. אדם הרג, לא משנה אם בשוגג, אם במזיד, הוא רץ אל עיר המקלט. אחר כך בית הדין לוקח את שניהם משם, דן, אז זה שוגג, זה מזיד. מזיד הורגים אותו, שוגג יכול לברוח לחזרה.
אם בדרך חזרה...
עכשיו, בהליכתו הראשונה, גול אדם לא יכול לעשות לו כלום. צריך אולי לקבוע שבכלל הוא חייב. צריך להביא עדים, וכדומה. אחרי שיש עדים שהוא רצח וכו', אז גואל אדם יכול לפגוע בו.
אחרי שבית דין
קבע שהוא רוצח.
למה? למה הוא בורח פה? זהו, בבריחה הראשונה הוא בורח מגואל אדם. ואם גואל אדם...
לא. כי איך אתה יודע, למשל, כי איך הגואל אדם יודע שהוא באמת רוצח?
הוא בורח.
אנשים ראו למשל.
צריך עדים בשביל זה. עדות מועילה רק בבית משפט. אלא אם כן הגואל ראה בעצמו את הרצח.
מפשט התורה, שכתוב שגואל אדם, שהוא לא יקרא אותו בכוונה, זה לא שהוא בורח, זה אם הוא תופס אותו לפני שהוא מגיע לעיר והורג אותו, זה בסדר.
צריך קודם כל, צריך קודם כל לקבוע שהאיש הזה אכן רצח. אם אתה לא יודע אם הוא רצח או לא. אם הוא יודע, אז משהו אחר. אבל הבעיה היא שאם הוא היחיד שיודע, אז אחר כך באים אליו בטענות למה רצחת, לא יהיה לו מה להשיב. צריך שיהיה לו קודם כל תעודה, כמו מסמך מבית הדין, שבו כתוב פלוני רוצח. למה? זה חלק מהעונש שלו. חלק מהעונשו שהוא צריך לברוח.
חוץ מזה הוא לא מוכיח סיכון.
כן, הוא לא לוקח סיכוי, אבל חודם יש לו עונש, הוא חייב לנוס לעיר מקלט.
הוא בכלל לא טעים שהוא רוצח.
זה עונש גלות, מה?
הוא לא טעים שבכלל רוצח.
הוא טוען שהוא לא רוצח, אז הוא לא בורח.
לא בורח.
לא, לא בורח.
רק תופסים אותו במהגים שהוא רצח לשוגג, אז הוא מובן לשם לעיר מקלט.
הוא בורח לעיר מקלט. כן, כן, הוא מובן, נכון, על ידי שני תלמידי חכמים שמתלווים אליו, כן, נור. המקור לכל הדין הזה, אגב, זה קין. מה היה העונש של קין? נבנד. למה הרי הוא רצח במזיד? לא.
אין מזיד?
הוא לא ידע מה זה רצח.
זה הרוצח הראשון.
כן, אז הוא קצת שוגל. וערים אשר תיתנו, שש ערים מקלט תהיינה לכם, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען. ערי מקלט תהיינה. אז אני לא מבין, אם יש שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי, אז למה הוא אומר כשתעברו את הירדן תעשו ערי מקלט? הרי כבר בעבר הירדן המזרחי יש ערי מקלט.
לפני שהם עברו,
אבל אני רוצה שאלת תברואה.
לפני שהם עברו
בירדן,
הם עדיין לא עשו
ערי
מקלט מעבר
לירדן? לכאורה כן, לפי מה שכתוב כאן, נכון?
לכאורה
היו שלוש ערי מקלט, היו שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי. אז למה התורה אומרת כי אתם עוברים את הירדן אז תעשו ערי מקלט?
גם בעבר הירדן,
נכון.
כל הגברים עוברים עכשיו חלוצים ללבוש את ארץ ישראל.
אז מה?
אז לכן אין...
אבל כבר הדין הזה היה קיים לפני שהם עברו את הירדן.
אולי אז יש דין חדש שחל על הערים בלחל. זה הדין שהרב אמר.
עכשיו אמר, ניסן אמר, שרק אחרי שכבשו את עבר הירדן המערבי, הערים שבעבר הירדן המזרחי קיבלו רטרואקטיבית דין של הערים בלחל. אבל לפני כן הם לא קלטו. בסדר? מה עם שלושת הערים שבעבר הירדן המזרחי? נו? נו? רמות בגלעד וגולן ובשן. כן? שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי. ומה עם שלושת הערים בעבר הירדן המערבי? קדש. קדש נתן, כן? שכן, חברון וקדש. עכשיו כתוב בתורה בפרשת בספר במדבר, בספר דברים, כתוב על זה בקידב, לא בקידב, כן, אבל אחר כך יש מקום אחר בפרשת שופטים אני חושב, ושילשת את גבול ארצך. זאת אומרת, מכאן אומרת הגמרא שהמרחק בין הגבול הדרומי לבין חברון צריך להיות שווה למרחק שבין חברון לבין שכם, ובין שכם לבין קדש, ובין קדש לבין הגבול הצפוני.
זה לא
סימטריה.
שילשת, זה
חילקת
לשלוש. חצי המרחק בין
חברון לשכם, צריך להיות
הגבול
הדרומי.
היו סימנים
לאיפה לברוח,
הכי קרובה.
וכך, יש פה גבול. פה חברון, אותו מרחק פה עד שכם, משכם לקדש, ומקדש לגבול צפון. מי זה שבשילה של גבול ארצך זה ארבעה קטעים. עכשיו יש פה דבר משונה, אם הרדיוס פה הוא שווה לזה, זאת אומרת יש פה עיגול, זאת אומרת שכדי שכל מי שבאזור הזה יוכל לברוח לחברון, וכל מי שבאזור הזה תוכל לברוח לקדש. יוצא לפי זה ששכם מיותרת. הרי מי שרצח פה יברח לחברון. למה? בעצם יוצא שאנשים שרוצחים באזור הזה, נגיד בין שכם לבית חברון, יש להם אופציות יותר מאשר אדם שרוצח בגבול הדרום.
יכול להיות שבאזור שכם יש יותר.
נכון, זה לא מגמרה, בשכם יש יותר רוצחים. איפה שיש יותר רוצח במזיד, יש יותר רוצח בשוגג. זאת אומרת, כלומר, ברגע שחיי אדם הופכים להיות זולים, אז גם אנשים שוגגים בהריגת על אנשים.
זה משהו באווירה או שזה משהו
אחר? זה משהו באווירה.
איך מזילים את זה שיש שם, איזה מקום כזה שיש שם?
זה המקום היותר ארצי. למה זה יותר ארצי? כי זה מרכז הארץ. זה המרכז הגיאוגרפי בול.
כן, מרכז הגיאוגרפי
בול? יש מה שכתוב פה, לא? אם זה שווה לזה וזה שווה לזה, אז יוצא שהמרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל זה שווה. יש גבעה ליד שכם שנקראת טבור הארץ. אז יום הזה קוראים לה רס טבור. למה? כי זה המרכז של ארץ ישראל. לכן זה המקום יותר ארצי, במקום שבו יש יותר ארציות, יש יותר ארציות.
זה ככה שאנחנו
נתקל גבולות של הארץ מצפון מדרום. לפי זה אפשר לדעת, מערים ישראל, אפשר א' לדעת איפה גבולות ארץ ישראל.
מדרום וצפון.
נכון.
נכון.
הדבר נוסף יש פה מאוד מפתיע, זה שבימי קדם, כשאמצעי המדידה לא היו מי יודע מה, הצליחו למדוד ולקבוע שהמרחק בין שכם לחברון וחברון לשכם בין קדש לשכם הוא אותו מרחק, וזה באמת נכון, זה בדיוק 100 קילומטר.
אז אורך הארץ 400
קילומטר. זה שארץ ישראל ארוכה 400 קילומטר.
אז מי קדש? ואיפה זה מגיע?
בעצם אתה מודד 100 קילומטר בקו אווירי מחברון דרומה, אתה מגיע בערך לאמצע הנגב, ופה אתה מגיע לאזור שבין ביירות לטריפולי. זה האורך של ארץ ישראל מבחינת נחלות השבטים, כמובן. לא מבחינת מצד כיבוש, זה יותר.
הרמב״ם למשל, לוקח את המצווה הזאת ולומד מזה שגם אם אתה לא יכול לקיים את כל המצווה, אפילו חצי מצווה, גם לקיים, שלמשה רבינו, זה הפריש שלוש ערים בעבר גן מזרחי, אף על פי שלא קולטות ואף על פי שלא, אבל...
לא, לא, מה שאני יכול לעשות ואני עושה.
עכשיו, באחוזה, מכו לכתוב ספר תורה ורצו להתרים את כל התושבים
אנשים יעשו את ספר תורה לבית כנסת.
הערים האלה
נמצאות בדיוק בדוקה? מה? קו צפון נאום לא, זה עיקר האלכסון. זה מול, שלושת הערים האלה נמצאות שלושת הערים בוורדן המזרח. כן.
ויש לנו מגיעה על הרוחב?
על הרוחב? לא.
אלא אם אנחנו מגיעים על הפרט.
בהלכה הזאת אין פה הגדרה.
אוקיי, אבל אם אנחנו מגיעים מהים...
זה משהו אחר, אבל פה אין הגדר.
אוקיי, לא.
בסדר.
איפה נמצא קדש?
קדש? ברכס רמים, ליד קיבוץ מנרה. איפה זה קיבוץ מנרה? אז שם יש חורבות קדש. מה? שירת איתה שם, איזה יופי לך. כן? נות שנות פלן. מה?
כן.
טוב.
הוא מוציא
את
התימן במזיד,
אבל... כן. רק אלה שם, של קולשים עם אופניים, זה מה? נורא. נורא. טוב. אז להערים אשר תיתנו שש ערים מקלט תדע לכם. את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ושלוש הערים תיתנו בארץ כנען, הערים מקלט תהיינה. לבני ישראל, ולגר ולתושב בתוכם, תהיינה שש הערים האלה למקלט, לנו שמה כל מכה נפש בשגגה. פסוק הזה הוא מצד אחד רחב לב, מצד שני הוא מעורר שאלה גדולה. בואו נראה, מה זה לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכה? זאת אומרת, גר תושב יכול גם כן ליהנות מערי המקלט, נכון? זאת אומרת, גר תושב זה גוי שמותר לו לגור בארץ, והוא, אם הוא רוצח בשגגה, יכול גם כן לנוס אל ערי המקלט. נכון? את מי הוא רצח בשגגה?
לא, לגר ולתושב.
אדוני היקר, אפילו את זה לא קראת נכון. ולגר ולתושב.
נכון, אבל זה שני דברים נפרדים.
לא, זה אדם אחד.
אדם אחד?
כן, הוא גם גר וגם תושב. הוא גר בגלל שהוא לא יהודי, והוא תושב בגלל שמותר לו לגור פה. איך אמר אברהם אבינו? גר ותושב, אנוכי עמכם. קראת את זה שבוע שעבר. לא. מה שנקרא גר ותושב, נקרא אצל חז"ל גר תושב, בלי ו'. אבל בתנ"ך זה עם ו'.
דין על הרוצח או על הנרצח?
על נרצח קשה לו לברוח.
כן, אבל השאלה אם הרוצח בשגגה רצח ישראל, שהוא רצח גר תושב.
זאת השאלה. כלומר, את מי הוא רצח?
יהודי, בן ישראל.
יש מחלוקת בזה, בגרסאות של הספרי. הגרסה היותר פשוטה היא שהוא הרג דווקא גר תושב. כלומר, גר תושב שהרג גר תושב, בורח. הוא בורח לעיר מקלט. אבל אם הוא רצח ישראל, בשוגג, מה יהיה דינו?
מוות.
מוות? בשוגג? הוא הרג ישראל בשוגג. אתה רואה אותו?
אותו דבר.
אולי זה בן אדם שהציל יהודים בשואה. עשה תמונת דרכים, תהרוג אותו?
הוא לא בורח.
אלא מה?
יש רוצח אחרי ארבע דרכות, יש רוצח בלתיים, יש פושע, יש רוצח משגגה ויש אנוס.
כן.
אף רוצח משגגה גולת, כל השאר שלושה אחרים יש להם, כל הרוצח פושע ואנוס, גם לא גולים וגם לא נהרגים.
אבל הוא לא פושע, הוא שוגג.
כפרה, הוא צריך שזה יהיה
ברמה
של כפרה.
זאת אומרת, אתה נותן לגר תושב שהרג יהודי, אתה נותן לו בשגגה, אתה נותן לו דין של יהודי שהרג בפשיעה. יש כאלה שפרשו ככה. הרי מה שכתוב בהלכה, שגר תושב שהרג ישראל נהרג, אז יש כאלה שפרשו נהרג על ידי גואל אדם. אבל זה לא פשט הרמב"ם. הפשט הוא שהוא נהרג על ידי בית דין. והשאלה, איפה הצדק? הבנתם את השאלה שלי?
כן. בן אדם שהוא לא בבית שלו צריך להתדייק עוד יותר, לא?
דבר אחד,
כן, אבל בכל זאת הוא לא, זה נכון, זאת אומרת, זה לא הבית שלו, צריך להיזהר יותר, הוא אורח אצלנו, אז שים לב. זאת אומרת, כן, מה אתה אומר?
דבר אחד, להרוג מישהו ששם בליבו של יסודות עולם, ודבר שני, להרוג אדם ש...
מה ששם בליבו של יסודות עולם, הבנתי.
כלל ישראל זה ששם בליבו, נכון?
נכון, נו.
וזה עמוד
התווך
שעליו כל
העולם
נשען.
כל העולם נשען, נו, אז מה?
דבר אחד, אם אתה הורס קיר שכל הבניין, או עמוד שכל הבניין נשען עליו, או שאתה קיר בין שני חדרים שאומנם זה מפואר, אבל בכל זאת בניין לא התמוטט.
נו, אז מה? אז אתה עוד אותו? פה אני שואל, מה קורה פה שלוקחים בן אדם שהרג בשוגג, מדובר בגר תושב, לא מדובר בגוי עובד עבודה זרה, גר תושב. אדם טוב, כן, מן הסתם. זאת אומרת, כיוון שהוא רצח בשוגג, הוא נהרג. למה? זה לא דוקר את המצפון האנושי שלכם?
כל המערכת היחסים אליה היא אחרת.
למה?
הגר תושב, הדינים שלו זה כמו של בן נוח.
זה לא נכון. לפי הרמב״ם, בן נוח שהרג בשוגג פטור.
הוא לא
גולל מקלט, אם הוא הרג מקלט, כן, אם אין מקלט פטור. זאת אומרת, בית דין לא עשה לו כלום. כן,
המצפון שלנו גם כן לא שקט מזה שאדם שהרג בשוגג, גואל אדם יכול להרוג אותו. גם כן זה לא מקובל עליך.
דווקא עליי, לא, עליך זה לא מקובל, עליי זה מקובל מאוד. אדם צריך להיזהר, לא להרוג אנשים בשוגג.
בסדר, אבל להרוג אותו בשביל זה, זה...
אבא וינר פעם אמר, שאם בתאונות דרכים היו מתירים לבן משפחה להיות גואל אדם של אחד שעשה תאונת דרכים קטלנית, כל המערכת בהתנהגות בכביש של אנשים משנה להתעצה לחצה. אחד כזה יש שיהיה מותר, שכל היום מסתובב, שמישהו כל
הזמן
מודד
אחריו
להרוג אותו
בגלל
שהוא עשה
שמונה דרכים כתלנית. זה כזה מצויין? זה יגרום לאנשים להיזהר? חוץ מזה, זה לא בטוח שהוא יהרג, יכול להיות שהוא יגיע לעיר מקלט. אז הוא לא יכול לצאת משם. עד עכשיו הוא נוסע כל שבוע לאנטוורפן לעשות כסף ביהלומים, עכשיו הוא לא יכול. אני שואל אתכם שאלה קצת פשוטה. הדין הזה של בן נוח, כן? שהרג ישראל בשוגג נהרג. למה? אין לכם תשובה, נכון?
מישהו הרג אותו?
בית דין הורג אותו.
כדי שהוא צריך להיזהר יותר.
זה מה שאסתר בר חן אמר, שמכיוון שהוא רק אורח אצלנו, הוא צריך להיזהר יותר. אותך זה מספק? אני כאן תשובה לדעתי הכי טובה שמצאתי, זה זו של בעל אבן האזל, הרב איסר זלמן מלצר. הוא אומר דבר פשוט, בית הדין הוא גואל אדם של האומה כולה. כלומר, כמו שגואל אדם יכול להרוג את מי שרצח את קרוב משפחתו, בית הדין של עם ישראל הוא כאילו הנציג של כל המשפחה הגדולה של עם ישראל, ולכן הוא פועל ביחס לאותו אחד כגואל אדם.
אבל
זה בזכות
יורד מקלט, נכון? שם במקרה הראשון זה יש זכות מקלט לברות, אבל פה אין, מבית הדין אי אפשר לברות.
נכון, יפה.
רגע, אבל אז, אם בית הדין שלנו הוא כמו נציג המשפחה, זה אומר שצריך להיות עוד איזשהו בית דין שאמור לברוח אליו הגר?
שמשהו?
שאמור הגר הזה לברוח אליו, עוד איזה בית דין?
עוד איזה עיר מקלט.
או בית דין של האומות?
כן, הוא יכול לברוח לחוץ לארץ. יכול לברוח לחוץ לארץ.
ואז לא רוצים
אחר כך. אנחנו נרדוף אחרי מישהו חוץ לארץ. כמו שאנחנו מבארים עבודה זרה רק בארץ ולא בחוץ לארץ, כך אנחנו פה מטפלים ברוצחים בשבילם אצלנו ולא בחוץ לארץ.
אדם ביום ראשון קנה כלי שהוא בעצם פגום, אבל הוא לא מבין בזה. למשל ברזל, כן? שהברזל שלו יושב על העברית לא כל כך טוב, הוא לא מבין את זה.
אל תשתמש בגרזל אם אתה לא בודק אותו.
אתה בודק אותה, אבל אתה לא, יש אלף ואחד מקרים שאתה בודק, ועד שזה יקרה, אתה לא יודע. זה יכול לקרות...
מה זאת אומרת? אני בודק, אני משתמש בגרזל, מרים אותו, מקום בטוח, רואה שזה בסדר, משתמש בו. אם אחרי בדיקה...
עשינו, עשר פעמים אתה בדקת שזה בסדר, בפעם 11 זה ברזל ישתחרר וזהו.
לא גולה. לא גולה. במקרה כזה, הוא לא גולה לעיר מקלט. אם הוא בדק היטב את הגרזל, ואחרי כל הבדיקות, בכל זאת הגרזל נפל, הוא פתור.
צריכה להיות רשלנות נראית לעין וגמורה. גמורה ו...
מה?
זה לא נקרא שולט, זה נקרא.
140...
זה נקרא. אה?
אולי אתה יכול להרחיב על מקרה
הזה אנוס? אנוס זה מי שלא יכול היה לעשות אחרת. שוגג זה מי שהתרשל, הוא צריך לדעת והוא לא שם לב, הוא צריך לשים לב ולא שם לב, הוא צריך לשים לב מה שהוא עושה.
זה אדם שנסע לפי כל חוקי התורה ופתאום
קפץ ולבד ודרס, זה לא נקרא שוגג, זה נקרא אנוס.
אבל לפעמים זה קשה להוכיח.
אני אשתנו קושי להוכיח.
מה זה שוגג?
שהוא נסע בין
קוף 50 ונסע 60 קילומטר לשם? או שזה כבר
פושר? לא יודע. קודם צריך להגדיר. עכשיו בעצם פה לכתוב ספר אבי קרס שמפרט את כל המקרים. טוב. ואם בכלי ברזל יקהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. פסוק 16, נכון?
16.
כן.
מחובר ל-15?
כן, לא יודע.
וזה אותו גר תושב?
לא, כל אדם. כן, זה אומר שהוא מזיד. אתה לא יכול להשתמש בכלי ברזל, כן, ללקות מישהו ולא לחשוב שהוא ימות. או? מה?
שלום, אפילו מה?
אפילו מחץ, זה גם כלי ברזל. ואם באבן יד אשר ימות בה יקהו וימות, רוצח הוא, מות יומת הרוצח. מכאן יש הוכחה שאבן הורגת. נכון? נתקלינה לאינתיפאדה.
לא,
לא,
לא, רוצחה באש. שהיום לא תראה.
כן, נכון. תראו בבקשה פסוק כך.
רגע, יש כאן הגדרה, אבן יד אשר ימות, זה לא כל אבן.
בכלי ברזל אתה לא עושה הבחנה, נכון. כן, אבל יש אבן שמתים בה. כן, פסוק כך, ואם בשנאה יהדופנו, או השליך עליו בצדיה וימות. שהוא צודה לו, שהוא עורב לו. כן, אבל מה זה בשנאה יהדופנו? מה אכפת עם הרגשות שלי כלפי הנרצח?
זה מוכיח.
יש דעה בהלכה ששונא שהרג בשגגה נהרג. כן. אם ידוע שהוא שונא אותו, אף על פי שהרגו בשגגה, הוא חייב.
והרוג מישהו על אומדן פרוידנית כזה?
משהו כזה, כן.
שהוא לא
נהרג. אז זה לא, רגע, אז זה לא שאנחנו בטוחים שאכן הוא רצה להרוג אותו, אבל אנחנו יודעים באופן סטטיסטי כנראה שזה יותר מצוי שהשונאים יהרגו בשגגה, ויש עם מלא חייו של, 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 של הנשנא, של השנוא, לא כל כך חשובים בעיניו. ולכן פה אנחנו מחמירים יותר את האכיפה.
למרות שאין פה
התראה? כן, זה רק בלי התראה. בלי התראה, כן. ברור. איפה אנחנו? אם כי להלכה זה לא כך. נרגע. אבל יש דעה כזאת, זה הפוסקית. כן, דעה בין התנאים בעצם. כן. פסוק 28: כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. זו אחת הסיבות אגב שערי מקלטו קיימות בימינו, כי אין לנו כהן גדול. יש באמרו את זה בתפילה, ואין אנחנו יכולים להקריב קורבן ולא כהן גדול. מה? אתה לא יכול להקריב לא קורבן ולא כהן גדול. ולא כהן גדול שיחפר בעדן. אז השאלה היא, מה? בסדר, זה שאם הכהן הגדול הוא זקן מופלג, אז הוא הרוויח. אם הכהן הגדול הוא צוציק, בן 18, יש לו לשבת הרבה זמן.
אז לכן, יש קושי כאן, אני יודע שיש גם את הפירושים, יש את הפירוש אולי. למה הכהן הגדול עד הכהן הגדול? כי הכהן הגדול הזה, יש בו קצת מהאשמה הזאת.
למה יש בו אשמה?
כי הוא אחראי ש...
הוא אחראי על החינוך. הוא אחראי על החינוך. אז איך זה מעניש את הכהן הגדול?
אנשים
מתפללים שימות. כן? צריך לדעת. ולכן נקרא בגמרא שהקרובי משפחה, קרובי המשפחה של הכהן הגדול, היו מפרנסים את המשפחות של הרוצחים בשגגה, כדי שהם לא יתפללו על הבעל שלהם שימות.
ואם רוצחים בכהן הגדול?
אז משהו אחר.
אז
הוא יוצא מה... קרה שרצחו כהן גדול. מה פתאום שם?
הם יכולים לעשות לו איזה ארץ.
מי זה הם? הם בעיר מקלט, איך הם יכולים להגיע אליו? הוא לא מבקר בעיר מקלט.
אבל אם זה אנשים
שהם לא
מסמנו,
והם רוצים לשחרר את המשפחה שלהם, אז הם ירצחו את
הכהן
הגדול, ואז מה יקרה? אבל מי שירצח את הכהן הגדול, ירד. ירד, זה לא כדאי, נכון? נכון. אם כי קרה שרצחו כהן גדול, במשך ההיסטוריה, לא בגלל זה. אם כי קרוב לזה. היה למשל כהן גדול בשם אריסטובוס בימי הורדוס, הוא היה בחור בן 18, כן? והוא היה מאוד תמין, כן? הלך לדוד הורדוס, היה הדוד שלו, ואמר בוא תשחק אצלנו בבריכה ביריחו. ראית פעם את הבריכה הרודיאנית ביריחו? בארמון החשמונאים? איפה שבדיקל יוצא מן ההרים ומגיע ליריחו. איזה 100 מטר לפני הבתים הראשונים של יריחו, יש שם בריכה עתיקה מאוד, שהיא מהתקופה החשמונאית. והכהן הגדול, אריסטובולוס, היה בחור יפה תואר. משהו משהו. וכאשר הוא נבחר, כלומר כשהוא מונה לכהן גדול, הוא עלה על גבי המזבח בחג הסוכות, והיה היה כל כך זוהר שכל העם הריע לו. ואז הורדוס ראה את זה, אמר הוא עוד מעט הם ימליכו אותו תחתה, יערבו אותי ויקחו אותו. אמר בוא לחופש אצלנו לבריכה ביריחו. לא הרג אותו. ואז הוא שיחק עם הבני דודים שלו, עם הבני דודים שלו שהיו נסיכי בית הורדוס. הם היו בבריכה ותוך כדי משחק הם הגביעו אותו.
אני ברכתי
לבטא כשהורדוס
היה
עבד
והוא היה
כהן, כי הוא... הם היו בני יהודים, כי מרים החשמונאית הייתה הדודה שלי. אחר כך, כן? אבל בשלב הזה עדיין היו חשמונאים, ואז הוא הרג אותו שם בבריכה. באותה בריכה, באותו מקום ביריחו, ישב יהודי בשם הלל הזקן. הלל ידוע שם מיריחו, נכון? אז סביר להניח שהילל ראה את המעשה, נכון? אף הוא ראה גולגולת צפה על פני הנהר, על פני המים, נכון? ואמר על דעת הסיפור בסוף מטיפה יחידופו. יכול להיות שהיה לו בראש הרעיון הזה שבית חשמונה הרגו את הקרובים שלהם, אז בסוף קרה להם זאת. כן,
מבחינת מוסר יהודי,
כן,
זה לא חטא עצום להתפלל ללמוד כהן גדול כדי לשחרר?
אין איסור לפי ההלכה להתפלל שמישהו ימות.
זה לא...
לפעמים זה אפילו רצוי. זה אפילו רצוי, לפעמים. למשל, אם רואים אדם שהוא מאוד חולה, מתייצר בייסורים, אסור כמובן לעשות המתת חסד, אבל מותר להתפלל שימות. או למשל, אדם שמאוד רוצה להתחתן עם אישה מסוימת, והוא יודע שעוד מעט היא הולכת להתחתן עם מישהו אחר. אז זה כתוב בגמרא שם, היה אחד פעם שהתפלל שאו שהיא תמות, או שהוא ימות, או שאני אמות. טוב, שם בגמרא אומרים שלו שזה לא בסדר שהוא התפלל. אבל היה מצוי, זה רק כזה.
אבל
אשתו של רב חילדה, כן? מה? לא.
זה לא היה
כמו הפלוטה של רשת. כן, לא, רבי יוחנן, על רבי יוחנן. התפללו לרבי יוחנן שם. או למשל, מספר על הבת של רב חילדה, כשהייתה ילדה קטנה, שאל אותה רב חילדה אביה, היא ראתה לה שני בחורים, שהיו ילדים קטנים. היא שאלה, עם מי את רוצה להתחתן משניהם? שני ילדים היו רבה ורמי בר חמה. אז היא אמרה, אני רוצה עם שניהם, ועם זה תחילה. וכך היה שהיא התחתנה בסוף עם רמי בר חמה, ורמי בר חמה מת, והיא התחתנה עם רבה.
אבל בכל זאת, אם כהן גדול הוא אדם
נעלה,
בסדר, שלא, אין שום טענות מיוחדות כלפיו, ובכל זאת
ודאי שיש טענות, בגללו יש רציחה בשוגג.
והיו כהנים צדיקים כאלה שבתקופתם, נניח אם זה תקופה די מנושקת עשר שנים של כהונה, שלא היו
מן הסתם. חוץ מזה, הקרובי משפחה הם עושים חשבון אחר. הוא נכון שהוא צדיק, אבל אומרת אותה אישה, הבעל שלי מפסיד את הפרנסה שלו בגלל שהכהן הגדול חי.
אז היום אני מפסיד את הפרנסה שמישהו חי, אני ארצה שהוא ימות.
כן, בוודאי, זה מצוי מאוד. זה לא שזה בסדר, כן? לא אמרנו שזה, לא מעודדים את זה, כן? אבל זה בסדר.
זה ממש
מתאים.
מה זה התפלל? זה לא שהוא בתפילת שמונה עשרה בשמה קולנו ייחד איזה מקום שבו מתפלל שהכל הגדול ימות. אבל זה מה, לפעמים האישה הזאת נאנחת ואומרת, מתי ימות פה הכהן הגדול? זה גם תפילה.
והשם
שומע? כן, הוא רואה את... את מסכנותה של אותה אישה, את המצוקה שלה. כן?
ומה היא מסוכה של משפחה של כהן גדול? גם לא יש אישה
מהמסתנות. למה אומרים שצריך תמיד להיזהר מאוד מלפגוע בנת המחר? כי אם הם פוגעים, אפילו בלי כוונה, הבן אדם, את הצער שלו, השני מקבל כ...
טוב, בקיצור, עובדה לי שהיו מתפללים עבור הכהן הגדול, כלומר הקרובי משפחה של הכהן הגדול היו מסתפקים מים ומזון וכל מיני דברים טובים למשפחות של הרוצחים כדי שהם לא יתפללו. בסדר, הלאה. יותר מזה, אפילו משה רבנו בפרשת קורח הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אל תפן אל מנחתם. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לשמוע לתפילה של דתן ואבירם. משמע שלמרות שדתן ואבירם הם רשעים גדולים, אם הם מתפללים תפילתם נשמעת. מדוע? כי גם בטענות המרושעות של דתן ואבירם יש גרעין של אמת, והתפילה חושפת את הגרעין הזה. לכן משה מתפלל שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התפילה הזאת.
אז כל התפילה או למעט את הגרעין האמת.
שגרעין האמת...
גרעין האמת, צריך לקבל את זה.
לא, לא. ושגרעין האמת הזה, אם הוא מתקבל, הוא סוחב יחד איתו הרבה דברים לא נכונים.
זה מעניין, למה הוא שבאמת...
זה כמו פשוטה. זה מה שנקרא עין הרע. כן? אדם יש לו עין הרע. כן? למה עין הרע? זה עין הרע, זה יכול להרוס. למה זה הורס? זה קנאה. אני מקנא בחבר שלי. יש לו מה שאין. הקנאה הזאת היא מופנית גם כמעין תפילה כלפי שמיא. כלומר, למה הוא קיבל ואני לא? הרי גם אני רציתי. אז יש בזה איזושהי מידה של צדק פה שצריכה להיעשות, ולכן אמנם אותו אדם בעיד עין הרע לא יקבל את מה שהוא היה רוצה, אבל גם השני אין לו.
הוא לא פתח את
הפה, אבל יש פה משאלת לב.
זה
קיטרוג כזה, כמו שאדם אחד אומר לחברו, הולך למומחה לעין הרע, הוא אומר, תשמע, אתה יכול בבקשה להטיל עין הרע על השדה של הבחור הזה שם? איזה בחור? הוא אומר, זה שם על שם בקצה הגבעה. הוא אומר, איפה בגבעה? הוא אומר, בין שני העצים. מה? כן, שם, תראה טוב טוב, בין שני העצים. הוא אומר שם, אתה רואה כל כך רחוק אתה? והוא מתעבר. כן, טוב, עד כאן. עכשיו אנחנו עוברים לספר בראשית רבה.